יותר משמונה שנים חלפו מאז החל המרד שהפך למלחמת אזרחים בסוריה, ובמלחמת האזרחים הזאת, כידוע, התערבו שחקנים בינלאומיים רבים עד כה. מה המצב המדיני בסוריה כיום, ועד כמה ישראל מצליחה להתמודד עם האיומים הביטחוניים שנשקפים מעבר לגבול? על כך ועוד נשוחח כעת עם פרופסור איתמר רבינוביץ', נשיא המכון ללימודי ישראל, ולשעבר ראש המשלחת למסע ומתן עם סוריה בתקופת ממשלת רבין. כיום הוא מחבר יחד עם דוקטור קרמית ולנסי את הספר רקויים סורי, שאמור לצאת לאור בקרוב, והוא גם סגן יושב ראש המכון. שלום לך.
שלום וברכה.
ראשית לשאלה שמטרידה את המדינאים, אנשי הצבא, ואני מניח שגם את אזרחי ישראל בימים אלה, בתקופה האחרונה, האם ניתן להוציא את הכוחות האיראנים מסוריה?
ניתן, אבל זה יהיה קשה מאוד. התקיפות הישראליות מקשות מאוד על איראן. היחס הרוסי לנוכחות האיראנית הוא אמביוולנטי. כלומר, הרוסים רואים באיראן בהחלט שותף. האיראנים היו שותף חשוב מאוד בזמן מלחמת האזרחים, שכמלחמת אזרחים הסתיימה בסוף 2016, נמשך המשבר הסורי, אבל מלחמת האזרחים נטו הסתיימה עם כיבוש חלב בדצמבר 2016, הסתיימה דה פקטו, והאיראנים והרוסים היו שותפים. הם חולקים עדיין אינטרסים, אבל יש גם תחרות ויריבות מסוימת. צריך יהיה לקרות הרבה על מנת שהרוסים מהמצב הזה יבואו למצב שבו הם מוכנים לדחוף את האיראנים החוצה מבחינה צבאית. עוד פרטנר אפשרי להוצאתם של הכוחות האיראנים מסוריה, הנוכחות הצבאית האיראנית בסוריה, היא כמובן ארצות הברית, שיש לה יכולת לעשות את זה, אבל אין לה כוונה לעשות את זה. היא מצהירה שזהו אחד היעדים של המדיניות של ממשל טראמפ, אבל זה נשמע יותר כהצהרה מאשר עניין שארצות הברית הולכת לממש אותו הלכה למעשה. כך שאנחנו מדברים על יעד של המדיניות הישראלית, אבל יעד שקשה מאוד יהיה לממש אותו, ודאי לא בטווח הקרוב.
נתייחס ברשותך למשטר אסד, שהוא כשלעצמו, סיפור ההישרדות שלו, מצבו כיום, זאת תעלומה, ואני מניח שעל כך אתם מתכוונים לפרט בספר שאתם, אתה ודוקטור קרמית ולנסי, מפרסמים בקרוב. איך ניתן להסביר בכל זאת את העובדה שאסד שרד?
בראש הראשונה בהתערבות הרוסית והאיראנית. הרוסים והאיראנים החליטו להתערב צבאית בצורה מלאה. האיראנים התחילו קודם לכן, הרוסים סייעו, אבל לא התערבו צבאית בקיץ 2015, סוף קיץ 2015, והם עשו את זה משום שהמשטר עמד לקרוס, למרות הכל. כך שמי שהציל את המשטר מקריסה, מהפסד במלחמת האזרחים, היו הרוסים והאיראנים. אלמלאם הוא לא היה שורד. אבל לצד הדברים האלה, צריך לציין את כושר העמידה וההתמדה של אסד לנוכח האתגר המאוד קשה שהוצב מולו, לברוטליות שלו, הנכונות שאי אפשר להצדיק אותה בשום אופן, אבל היא הייתה אפקטיבית, להשתמש בנשק כימי, להשתמש בפצצות חבית נגד האוכלוסייה שלו, להביא להרג של כחצי מיליון עד חצי מיליון אזרחים, להרס פיזי של חלק גדול מהמדינה. זאת ברוטליות שקשה להעלות על הדעת, אבל היא הייתה קיימת והיא מילה תפקיד בהישרדות שלו. אני אוסיף עוד שני דברים. ההחלטה בשלב מוקדם להפוך את המרד נגדו למלחמת אזרחים אלאווית סונית, הוא הבין שהוא צריך לגייס את העדה אלאווית, שהיא המשען האולטימטיבי של המשטר. ושנית, הוא דחף את הקונפליקט לכיוון של הקצנה ג'יהאדיסטית. אסד בשלב מוקדם, ב-2011, שחרר מבתי הכלא כמה מאות אסירים ג'יהאדיסטים שהיו בתי הכלא הסורים, כדי להוכיח לעולם הערבי ולעולם שלא מדובר כאן מלחמת אזרחים, אלא במאבק בין משטר חילוני אנטי-טרוריסטי לבין חבורה ג'יהאדיסטית טרוריסטית. בזה הוא תרם תרומה מכרעת למשקל שהאיסלאמיסטים והג'יהאדיסטים השיגו במחנה האופוזיציה, בסופו של דבר לכך למאבק הפנים סורי ולמאבק האזורי נוספה עוד מלחמה רביעית כתת מלחמה של מלחמת האזרחים, והיא המלחמה נגד דאש.
ועכשיו, האם משמעות הדבר היא שמשטרו של אסד יציב, או נאמר כבר מספיק יציב בשביל לחזור למצב שהיה שם קודם, או שיכולות להיות תפניות נוספות שיובילו את סוריה שוב לאיזה מין התגוששות פנימית ובינלאומית?
המשטר איננו יציב. הוא משטר חלש, הוא ניצח במלחמת האזרחים, אבל הוא לא שולט במדינה. יש לו יתרון אחד גדול, שהאופוזיציה מפוררת. אותה אופוזיציה שנלחמה נגדו בין 2011 ל-2016 לא קיימת יותר מבחינה צבאית. יש ארגוני אופוזיציה, רובם יושבים בחוץ, יש גרעין קשה של ג'יהאדיסטים ואופוזיציונרים אחרים שעדיין נמצאים באזור אידליב, אבל הם סגורים בפינה הצפון-מערבית של סוריה, ולא פעילים מעבר לה. כ-20% משטח המדינה מוחזקים על ידי הכוחות הקורדים, אבל זאת לא בדיוק אופוזיציה. הקורדים הם לא היו אף פעם במובן מלא חלק מהאופוזיציה נגד אסד, הם נלחמו נגד דאש והם דאגו לעצמם, והם גם היום דואגים בעיקר לאוטונומיה ולשרידות של המיעוט הקורדי, ובכל רגע נתון, בהינתן הרפיסות של העמדה האמריקאית, הם רואים את הטורקים כאויב העיקרי שלהם, ובהחלט יכולים לחשוב על שיתוף פעולה עם המשטר עצמו, עם הרוסים והאיראנים, על מנת לקיים לפחות חלק מההישגים הטריטוריאליים שהיו להם. כך שהאופוזיציה לא קיימת, אבל זה משטר שלא שולט במדינה, יש עדיין גילוי אופוזיציה, בייחוד באזור דרה, שהוא האזור שבו בעצם התחיל המרד ב-2011, חוץ מכל מה שציינתי קודם לכן, האזור הקורדי, האזור באידליב, אזור הגבול בעצם נכבש על ידי טורקיה, והטורקים בהחלט מעמיקים את האחיזה שלהם, הם הכניסו שם שירותי דואר, בתי ספר, כאילו זה חלק מטורקיה. 5 מיליון פליטים סורים יושבים על גבולות המדינה בטורקיה, בלבנון ובירדן. בתוך המדינה עצמה עדיין יש, כמו שהזכרנו קודם לכן, נוכחות צבאית איראנית, יש נוכחות צבאית יותר קטנה אבל מאוד משמעותית של הרוסים. ישראל פעילה, כמו שאנחנו יודעים. יכולים להניח שהאויבים הסונים של המשטר מהמפרציות ימשיכו לבחוש. כל הקוקטייל הזה יוצר מצב שבו המשטר מאוד לא יציב. המשטר צריך להתחיל בשיקום סוריה. מדובר כאן בעלות של בין, על פי הערכה, בין 200 ל-400 מיליארד דולר. לא הרוסים ולא האיראנים יכולים ורוצים להשקיע את הסכומים האלה. הסכומים האלה נמצאים או בגופים בינלאומיים, הבנק העולמי, ה-IMF, או אצל ארצות הברית באירופה, ואלה אין שום כוונה להשקיע סכומים כאלה לפני שיראו רפורמה, איזשהו פתרון פוליטי, ולפני שיראו חזרה של הפליטים. את כל זה המשטר לא מוכן לעשות, ויש תיקו. אין שיקום, ואין התקדמות לא לפתרון פוליטי, ולא להחזרת 5 מיליון הפליטים מגבולותיה של סוריה.
סדרה של בעיות שעומדת לפתחם של מי שהתערבו בסוריה, ועל הרקע הזה, וגם בהתייחס למעורבות האיראנית שבה פתחנו, אני רוצה לשאול אותך לגבי היחסים של ישראל עם רוסיה מצד אחד ועם ארצות הברית מהצד השני. עד כמה היחסים עם כל אחת מהן, ואולי המשולש הזה של ישראל, ארצות הברית, רוסיה, יכול לסייע בקידום יעדי הביטחון של ישראל בתוך סוריה?
אני אתחיל בזה שבימים האחרונים נוצר פוטנציאל למצב חדש שאנחנו עוד לא יודעים להעריך אותו, אבל עם פרסום דוח מלר, או התמצית של דוח מלר וזיקויו במרכאות או בלי מרכאות של טראמפ מאשמת הקונספירציה והקולוזיה עם רוסיה בבחירות, יש לו עכשיו יד חופשית לנסות לבנות מערכת יחסים אחרת עם רוסיה. הוא היה מאוד מאוד מוגבל קודם לכן, הוא היום חופשי מהצל הזה. מה הוא יעשה עם זה, או מה הרוסים יעשו עם זה, אנחנו עוד לא יודעים. אז נניח לזה רגע בצד. עד עכשיו אין שיתוף פעולה בסוריה. המדיניות של ממשל טראמפ היא בעצם לחתור בעקיפין להפלתו של אסד, בזה שהם מונעים ממנו עזרה בשיקום, ומונעים ממנו לגיטימציה בינלאומית, הם ממשיכים לקיים אותו באותו מצב רופס שהזכרנו קודם לכן. רוסיה היא תומכת שלו, היא רוצה שהוא יישאר בשלטון, היא גם רוצה לסיים את ההצלחה הצבאית בהישג מדיני, נקרא לזה דוגמת שט שנייה, שבה דיכוי המרד לובה בהסדר פוליטי כזה או אחר, אבל הסדר פוליטי. אסד לא מוכן לוותר בגרם אחד גם ללחץ הרוסי, הוא לא, בעיניו, הוא ניצח במלחמה, ולכן המשטר צריך להישאר כפי שהיה, להישען על אותם גורמי כוח, והוא לא מוכן לשינויים חוקתיים או לביטורים פוליטיים. ומהבחינה הזאת, יש פה מעין טייקו, מצב שיכול להיות שישתנה, אבל כרגע הוא לא מוליך לשום מקום. מבחינה ישראלית, יחסינו עם רוסיה מורכבים. רוסיה של פוטין לא עוינת את ישראל, היא לא ידידה קרובה, ואני לא הייתי מציע לישראל להישען מבחינה, יש לומר, של ביטחון לאומי על רוסיה, אבל היא גם לא עוינת. היא ודאי לא מעוניינת להתנגש עם ישראל או להתנגח איתה בסוריה. בנינו מנגנוני תאום שנועדו למנוע התנגשות. הייתה תקרית האליושין בספטמבר 2018, שבה אמנם כוחות ההגנה האווירית הסורים הם שהפילו את מטוס האליושין, אבל לפחות הממסד הביטחוני הרוסי בחר להאשים בכך את ישראל, נוצר מתח ביחסים, שהופג חלקית, אבל עדיין יכולת הפעולה שלנו האווירית ברוסיה מוגבלת מאז ספטמבר, ובצורה כזאת הרוסים בעצם מסייעים לאיראנים להמשיך במלאכת ההתבססות הצבאית, התשתית הצבאית שהם מנסים לבנות בסוריה. ארצות הברית היא שותף חלקי לנעשה בסוריה, היא מקיימת נוכחות צבאית מאוד מוגבלת. עיקר ההשקעה שלה הוא בשיתוף פעולה עם הקורדים, נועד בראש ובראשונה להשלים את הלחימה בדאעש. דאעש הובס, השרידים האחרונים של האימפריה הקרקעית שלו נכבשו, אבל הסכנה להתאוששות של דאעש קיימת, ולכן צריך להמשיך ולקיים נוכחות ועין צופייה. זה האינטרס האמריקאי הבולט ביותר. היחס לאסד הוא עוין, אבל ממשל טראמפ לא מוכן להשקיע מאמץ ובוודאי לא נוכחות ומעורבות צבאית כדי לחולל איזשהו שינוי. הם תומכים בנו, אבל לא עד כדי הפעלת לחץ על רוסיה לאפשר לנו את חופש הפעולה שהיה לנו קודם לכן. המתנה במרכאות שהם נתנו לנו, ההכרה בריבונות ישראל בגולן, או הנכונות להכרה כזאת, היא מתנה עם ערך מוגבל. קודם כל, ישראל עצמה לא סיפחה את הגולן. אנחנו החלנו את החוק הישראלי בגולן, ראש הממשלה דאז מנחם בגין בדצמבר 81 בפירוש הקפיד לא להשתמש במילה סיפוח אלא החלת החוק. עד עכשיו לא חל בזה שינוי מבחינה ישראלית. ברור שהנשיא טראמפ עשה כאן מאמץ לתת מתנת בחירות למועמד שהוא רוצה בעיקרו בבחירות בישראל. הערך הממשי של המתנה הזאת הוא מוגבל.
תודה רבה לך.
ברצון רב.